דיסקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
טוב, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
סבבה, סבבה, זאת אומרת לא סבבה, עוד לילה שלא ישנתי בו, אבל באמת אני הבטחתי עצמי לא להלעות את מה שעינינו בזה, רק אני אציין את זה, לא יותר מזה. זהו, שלומך?
בסדר כמובן.
יופי.
אני, אם זה מנחם אותך, אני ישנתי הלילה, ובכל זאת אני עייף מאוד, אז אני מתחיל לחשוב שאולי לשינה עצמה אין חשיבות ברמת העייפות. אתה עייף אם אתה ישן, אתה עייף אם אתה לא ישן, פשוט קבל את העייפות, אל תלחם בה, תהיה בתחושה, אל תנסה להיאבק בתחושה.
בסדר. בסדר, אני כאילו מאז שקמתי רק המוח שלי חושב מתי אני מצליח לישון היום.
נו, ואין מתי?
אולי צהריים איש כזה. אבל גיליתי ששנץ, אם היא לא קבועה, כלומר בשעה קבועה, אני לא מצליח לעשות את זה.
מה שאתה לא מצליח להירדם?
כן. אני שוכב, ואז אני מתעצבן שאני לא נרדם, וגמרנו, והלכה השינה. ואז אם אני צולל אפילו איזה 8 דקות כאלה,
זה חושב שיש אסטרטגיית הרדמות. יש, זה דבר שאפשר אולי לפתח.
קראתי כל מיני, שאתה עושה איזה טקס מסוים
בדיוק, שיש איזשהו טקס מסוים, לא יודע, או שהוא כולל אפילו איזה מין מוזיקה, זאת אומרת, גם הטקס הזה יש בו, הוא לא רק בין חי ועצמך, יש איזושהי התערבות חיצונית, לא משנה, איזה טמפרטורה מסוימת, זה סאונד מסוים, משהו שאתה עושה, ושאתה יודע שהוא באמת עוזר לך אמיתי לזמן את ההרדמות, כי הרי זה עניין בסופו של דבר של, כאילו להיות פנוי להירדם, הפניות הזו יכול להיות משהו שאפשר להקים.
היה לי כזה דבר.
נו.
זה נשמע מוזר, אבל ברגע שהייתי נכנס למיטה ומתחיל לדמיין איך אני רוצה לשפץ את החנייה, הייתי נרדם.
אוקיי.
הייתה לי איזה פנטזיה עכשיו, מאז שירדתי מהרעיון, אז גם זה לא מצליח להרדים אותי. זה ממש שהייתי נכנס, הולך כאילו בחנייה המשופצת, פה יזה, פה יזה, פה יזה, בום, לא מצליח ללכת 2 צעדים בתוך החנייה שכבר אין אותי.
אבל זה דווקא טוב, זה אומר שמבחינת חשיבה אתה מסוגל לזה. צריך לקחת את עצמך לחדרים אחרים.
כן, לבחור איזה פרויקט שלא יקרה.
לא, זה לא פרויקט, זה אבל סוג של כאילו איזושהי מין פנטזיה כזו שמרדימה אותך. יש זה, אתה יכול לעשות את זה, צריך בעבודה עצמית.
אוקיי, נבחר לי תרחיש אחר.
בדיוק.
כן. טוב, יאללה, יום שלישי, אנחנו מתחילים איתכם בתשע וחצי, בוקר טוב. תסתכל רגע משהו בעלוקה, יש תמונה של דנה פרידר עם קורקינט, נראית חמודה להפליא בתמונה, בלוק קיצי, ממתינה בסבלנות.
זה מתוך הקטע כבר, לא מילותיך שלך, בלוק קיצי.
לא, חמודה להפליא היה שלי.
לוק קיצי זה של האייטם. כן.
ממתינה בסבלנות ומחכה שהאור יתחלף ברמזור. צלם העלוקה תפס אותה בזמן שרחבה על הקורקינט החשמלי שלה בסדרות רוטשילד בתל אביב. עכשיו מה?
לא.
היא על קורקינט ליים.
זה לא הקורקינט החשמלי שלה, זה ליים.
כן, היא לקחה אותו באפליקציה ו...
וטוב עשתה, עושה בחירה באקולוגית, אורבנית ובהחלט גם חמודה, ועלתה על קורקינט חשמלי עירוני ונוסעת איתו.
כן. לא שלה.
לא שלה. אלא אם כן היא הבעלים של ליים. אלא אם כן היא הבעלים של ליים. יש לי של הזיכיון, אם ככה מול העירייה, לא?
יכול להיות, תפרה מכרז.
תפרה מכרז, בדיוק. אחרי לא מעט קומבינות.
כן.
אני מתאר לעצמי. לא מעט קומבינות. חיכתה לראות מה היו התוצאות של הבחירות המוניציפליות. כן. למי שווה להתחבר.
ותשמע, כבעלים של סטארט-אפ מבטיח, אתה חייב גם לדעת לטייל באזור האפור לפעמים.
נכון, נכון.
ושוב, היא כמנהלת מוצלחת, ידעה לעשות את הדבר הזה. ידעה לעשות את
זה. אמרה לאסף הראל, אל תשחק לי אותה אפיפיור. בסדר? אל תשחק לי אותה אפיפיור.
גם הבטחת שלא תשב עם חולדאי, ואיפה אתה עכשיו?
איפה אתה יושב עם חולדאי? אל תתערב לי בליים. למה עכשיו אתה תתערב לי בליים? אחר כך אתה תשלם על זה.
סעמק על הברדה האלה, תביא את הליים.
סעמק על הברדה האלה, בדיוק. אתה אומר לי ברדה, אתה לא מתבייש בפנים שלי להגיד לי ברדה. אמרה גם פוצצה ישיבה אולי. יכול שפוצצה ישיבה, יכול שתרקה דלתות. היא עשתה כל מיני דברים. כל מה שצריך לעשות בשביל לקבל את המכרז שלה. בטח.
חייבים את זה לגיוס.
אמרה נשמה, על הדרך אתה תכניס לי גם הקלות בנייה אם אני אבקש.
בדי עבד.
גם כן, גם יש לה הקלות בנייה. ובוטלו דוחות חנייה שלה גם.
וכיכר על שמה.
ויש, בקרוב תהיה כיכר פרידר. ברגע שיסגרו את שדה דוב, יוקם שדה דנה. שמה? לא רבים יודעים על שמה. אבל זה יהיה שדה כזה ארוגה. כן, בהחלט.
ועד כל זה יקרה, סביר שיחזיר את הקורקינט כמה דקות אחר כך.
נכון מאוד, כי הוא לא שלה, הוא לא הקורקינט שלה, הוא הקורקינט שלהם. אגב, תסתכל הצידה, יש לנו אייטם נוסף בעלוקה שכדאי להתעכב עליו. מהאייטמים האלה שבהם אנשים הולכים למקומות, אבל הסוכן שלהם מתקשר לעיתונים ומדורי רכילות ומנסה לשווק את זה כקריירה בינלאומית. וכאן אנחנו כעם נבחנים את מבחן הקרטנות, העליבות והעולב, ופעם אחר פעם נכשלים בו. יעל שלביה, דוגמנית.
כן, שלביה.
שלביה. נמצאת בימים האחרונים בלוס אנג'לס יחד עם בן הזוג. האם אתה זוכר את שמה של בן הזוג שלה? זה מה שמות האלה שאנחנו אוהבים.
תראה, כיוון שהוא כתוב מולי.
אז אתה כבר רואה את זה, שאתה יודע שזה ברנדון קרוף.
ברור.
איך אני אוהב שמות כאלה? איך אני אוהב איזה ברנדון קרוף? איש עסקים, בניידון קרוף.
איש עסקים בן 30.
איך קוראים? יש איזה...
ליבת... 18 הרגע כזה, לא?
ויש איזה גם צנזורי, זנזורי אחד. מייקל זנזורי? של מי הוא? ישנו אוזי.
אוזי זה של מאיה בוסקילה. תלויים בעון או בעוף כרגע.
נכון. אבל ישנו זנזורי. זה שיר אל מליח לדעתי.
כן. זה של שיר אל מליח אחרי שהיא נפרדה מהצלם.
רגע. אני זוכר מייקל דוקאקיס, אבל זה אדם אחר.
לא.
אבל זה דומה, איך קורא האקס שלה?
כן.
ג'וזף קרדו. איזה שאלה, ג'וזף קרדו.
החליפה אותו במייקל זנזורי.
גברים עם שמות זרים אמרו מעטה קריירה בינלאומית.
בהחלט.
אנשי עסקים מבוגרים מדי, שמשלמים הרבה כסף תמורת אני לא יודע מה, אמרו מעטה קריירה בינלאומית.
או סיפור אהבה טהור.
אמת.
בנערה שזה חצתה את גיל 18.
אני חושב שזה סיפור, שפה לפנינו שילוב בין סיפור אהבה טהור לבין קריירה בינלאומית, כי אני אקריא לך את האייטם.
אוקיי.
יעל שלביה נמצאת בימים האחרונים בלוס אנג'לס, יחד עם בן הזוג ברנדון. קרוף. מדובר בשהות בת כמה שבועות, שבמהלכם נקבעו לה גם פגישות עבודה ואודישנים. בסדר גמור. ביום ראשון, השניים צעדו יחד לראשונה על השטיח האדום. באחד האירועים הנוצצים של התעשייה, בית אוורדס, זה בלק אנטרטיימנט.
כן, זה של...
אירוע שכאילו הקהילה השחורה.
קהילה השחורה, כן.
שבו מחולקים פרסים למוזיקאים האפו-אמריקאים הבולטים של השנה, היו שם ריאנה, קרדי בי ורבים אחרים, והיא צעדה על השטיח האדום. עכשיו, זה שוב מין אחיזת עיניים כזו, מה זה צעדה על השטיח האדום? היה לה כרטיסים לאירוע.
היה לה כרטיסים לאירוע.
היא לא צעדה על השטיח האדום.
לכרוך אותה.
היא בחורה מאוד יפה ומוצלחת, וכזה צמחה מתוך
האינסטגרם.
בחורה מהממת, באמת. מה זה צעדה על השטיח האדום? לא צעדה על השטיח האדום באופן שבו אוריאנה צעדה על השטיח האדום. גם שטיח האדום הוא לא דבר שבעייתי לצעוד עליו. בעיקרון מרגע שבאת, את יכולה לצעוד על השטיח האדום.
לשים המסגור הזה... שאתה מתחיל משפט על יעל שלביה, שצועדת השטיח האדום, ובסופו מוזכרים השמות ריאנה וקרדי בי, אוטומטית גורם לך לחשוב?
שבא
ביחד
עכשיו של ריאנה וקרדי בי. או שיש לה איזושהי מין רלוונטיות, כי לריאנה וקרדי בי יש איזושהי רלוונטיות לטקס.
כן.
יעל שלביה למיטב ידיעתי,
היא לבנה.
היא איננה אפו-אמריקאית.
היא יהודייה. נדמה לי מחיפה או משהו בצפון.
למרות שמה אנחנו יודעים?
והיא איננה שחורה, זאת אומרת, היא לא... היא לא.
היא כן.
תראה.
ככל הנראה, היא שחורה. אני רוצה להגיד מהרלם, אבל חייבים להיות עוד מקומות. לא נעים להגיד הרלם ישר, אם היא דטרויט יכולה להיות.
כן, ממקומות כאלה שהמשטרה בשיקגו לא נכנסת אליהם כבר.
בדיוק.
שם צמחה מוזיקת הטראפ.
כן.
שכבשה את...
משם זה... יעל שלביה. כן.
בדיוק.
והגיע לטקס, יאומה! מפאגר! למעשה, הגיע ללוס אנג'לס כדי להילחם על שמו הטוב של מייקל ג'קסון.
כי היא לא מאמינה.
זה לפגישות שני, היא לא מאמינה לזה. כן. יאומה! That's my fuck, he's the king of pop, man! ככה אמרה יעל שלביה.
וממש בימים האחרונים היא מטולטלת מהסדרה When They See Us, המספרת את סיפורם של חמישה נערים שחורים ש...
You know what people made that too? I haven't seen show up with what people? גם ככה היא וברנדון הכירו. My man! I am beeping my man in the middle of the day! מעולה! אז שווה שנכיר. ואז הגיע דנה פרידר עם צי הקורקינטים שלה. מה, אתם צריכים עשרה הביתה? יש מותג אחד ויחיד שלוקח אתכם בביתך ברחובות העיר תל אביב.
שלי.
שלי. מותג המדהים שלי, ליים.
תכף בוקר אייס עם ויסוצקי, חליטת ויסוצקי אייס, חליטת תייקר אמיתית, מושלמת לקיץ. הבוקר ספרו לנו מהו הסיפור שלא תשכחו לעולם מהקייטנה שהייתם בה, או כילדים, או כמדריכים. סיפורי קייטנה, לא יאמנו. 1-900-7-2-99-99, גם היום ניתן לכם חופשה זוגית מלון בארץ, וזה מתנת חליטת ויסוצקי אייס, חליטת תייקר אמיתית מושלמת לקיץ, רגעים שלא תשכחו לעולם מהקייטנה שהייתם בה. 1-900-7-2-99-99.
ועכשיו, בוקר אייס, בחסות ויסוצקי אייס, חליטת תייקר אמיתית מושלמת לקיץ.
נעמה?
נעמה?
אין נעמה, תכף תהיה נעמה. כל מי שעולה לשידור מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ופעם ביום ניתן גם חופשה זוגית במלון כאן בארץ למישהו מישהי מכם, ו-24 בקבוקי ויסוצקי אייס, חליטת ויסוצקי אייס, חליטת תייקר אמיתית מושלמת לקיץ.
זוכר חוויות מהקייטנה?
האמת שאני היה לי קשה מאוד בקייטנות. לא אהבתי את זה בכלל.
גם אני לא אהבתי את זה, אבל אני זוכר שהוריי התעקשו כזה, אני חושב עד גיל 10. עד גיל 10. משום מה אני זוכר מגיל ממש צעיר שיר שכתבו, איך זה נקרא, חניכים בקייטנה? הם חניכים? הקייטנים? כתבו לצוות בסוף
בסוף הקייטנה.
כן, אני לא יודע למה השיר הזה תקוע בראש, ואני לא יכול שלא לחשוב שהוא נמצא שם על חשבון מידע אחר.
בוא, שחרר.
כן, היה לו גם לחן.
זוכר אותו עם הלחן? יאללה, נו. עם השמות של אנשי הצוות המדריכים?
לא, זה היה שיר מאוד קצר ועלוב, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם זה היה באמת איזה מין שיר מפואר כזה, אבל זה היה משהו מסוים. לקייטנה, לקייטנה, היה נורא נעים נורא, נהננו איתכם שלושה שבועות, להתראות, להתראות.
זאת לא הייתה קייטנת כתיבה, נכון?
לא הייתה קייטנת טיבה, לא קייטנת מוזיקה.
שירה?
לא קייטנת שירה, ודאי. אגב, זו גם לא הייתה קייטנת קוריאוגרפיה, כי גם היו תנועות לשיר.
נעמה?
כן.
מה העניינים?
יואו, איך אני מתרגשת, חבל על הזמן.
נעמה, תודה שהתקשרת, ספרי לנו. סיפור שלא תשכחי מהקייטנה שאתה היית בה.
טוב, אז אני רוצה לספר על סאמר סקול בלונדון. שההורים שלי שלחו את אחי ואותי, אני הייתי בת 14, אחי היה בן 13. שלחו אותנו, אני חושבת שהיינו קבוצה של משהו כמו 40 או 50 ילדים, שהצעירים ביותר היו נגיד סביב גיל, לא יודעת, 12, זה היה לפני 4 שנים. בכל מקרה, שלחו אותנו ללונדון, הקונספט היה שאנחנו גרים במשפחות של הקהילה היהודית, וכאילו בבתים של משפחות הקהילה היהודית בלונדון, ובבוקר לומדים, ואחרי הצהריים יש כל מיני פעילויות בזה. וכנראה משהו שם השתבש, כי באיזשהו שלב יכול להיות שהבעלים של הפרויקט הזה הסתבך כלכלית, או משהו קרה, אני לא זוכרת בדיוק מה, אבל בוקר אחד פשוט באו ואספו את כולנו מכל הבתים של המשפחות, עושים את כולנו.
כן.
והעבירו אותנו למלון באזור, אני חושבת זה היה אחד החשוכים של לונדון באמת. מלון מתפורר, מוזנח, מזעזע, עם נאו-נאצים בלובי, היה שם בלובי, לא, זה היה מטורף, וגם לא הבנו בכלל מה קורה.
את יודעת שהם נאו-נאצים, או שפשוט היו גברים עם קרחת, ואז כאילו כילדה?
לא, 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 היה שם שולחן ביליארד בלובי, ואנחנו ישבנו לנו בשולחן ביליארד, והיו שם כמה אנשים ששיחקו, וכנראה כמה מהילדים הגדולים ניגשו אליהם ורצו, לא יודע, תפריעו להם, לא יודעת מה, פתאום הם פשוט יצאו עלינו בתנועות של האליצ'ר.
וואו.
כזה.
וואו.
והיו שם, כן, לא, זה היה משהו מפחיד בטירוף.
מראש הסיטואציה שבה אוספים ילדים מבתים של יהודים, ומרכזים אותם במקום אחד.
כן, אבל זה רק אם אתה רוצה את ההשראה, אז היא באה. אוקיי.
בקיצור, אז זה, וכמובן שכל הקונספט של הלימודים בבוקר וכל הסדר יום, לגמרי, כאילו, לגמרי התפרק. והיינו פשוט מסתובבים ימים שלמים ברחבי לונדון, אף אחד לא היה לו מושג איפה אנחנו ומה אנחנו עושים.
סתם, הילדים עצמאיים?
לאף אחד לא היה פיקוח, לא היה שם אף אחד שיגיד לנו מה לעשות. המנהל של הדבר הזה נעלם והתפוגג, אף אחד לא...
וההורים שלכם לא הייתם בקשר איתם מהארץ?
לא, בוודאי, התחילו להגיע ההורים בטיסות ולשלוח לנו כסף וזה וזה, מיד כאילו הייתה שם התגייסות רצינית. אצלנו זה פחות נגמר בשירי הלל לצוות, זה יותר נגמר בתביעות משפטיות. אבל אני זוכרת את זה
זה דווקא נשמע כיף.
מצד אחד היה לנו נורא כיף, מצד שני אני היום כאימא. וואי וואי, אם זה היה קורה
פתאום בגיל 14, מה את אומרת? מצאת עצמך עצמאית בלונדון.
זה מוזר, גם לסאמר סקול יש איזה מין תדמית כזו מאוד מאוד אסופה, מאוד רצינית.
כן,
כאילו ברור לך מה ילד עושה, וזה משלם הרבה כסף, והקהילה היהודית וזה. בסוף הילדה משוטטת בלונדון, ואז בסוף עם נאונאצים בחדר של הפול. מה זה?
טוב נעמה, תודה רבה.
תודה נעמה.
תודה, ביי.
חדווה.
בוקר אור.
מה העניינים?
מה קורה? סליחה, אבל זו חדווה.
חדווה, סליחה, חדווה.
נכון.
כמה פעמים ביום את מתקנת?
מה קורה? זה כיף לדבר איתך. וואו, זה לא נגמר. אני לא כזאת כמה אני, אבל זה לא נגמר.
חדווה.
ולא חשבת לשחרר שפשוט לתת לאנשים לקרוא לך חדווה?
לא, אני חושבת יש הבדל משמעותי במשמעות בין חדווה לחדווה.
כן, כי חדווה נשמע מין שם, סתם שם כזה גנרי מפעם, וחדווה זה כמו, זאת אומרת, יש לזה כבר את המשמעות של המילה.
נכון.
אכן, כן, אכן.
חדווה, ספרי מה קרה לך בקייטנה.
אז אני הייתי ממש צעירה בת 9-10 בערך, כיתת החגים על דלת, והיינו בקייטנה והולכים במסגרת הקייטנה לברכה, והשתעשנו ונתנו לנו משחקים וכדורים, ואני לא יודעת מה עבר לי בראש, אבל ראיתי את המדריכה שלנו שהיא הייתה אז בערך בת 16, משוחחת עם אחד המדריכים ככה יותר בצד, ובאתי אליה מאוד בשקט וזה, רציתי ככה להכניס קצת אקשן, האווירה לא ידעתי כמה אקשן זה יכניס, ולקחתי את אחד הכדורים, היו כדורים קטנים כאלה, כמו של אוהל כדורים של ילדים, ופשוט רציתי להתגר אותה ולהכניס לה את זה מאחורה של החזייה של בגד הים. ופשוט הבגד הים שלה נפתח. אני לא יודעת איך זה קרה, לא יודעת אם הכנסתי את זה יותר
מידע. כי מתחת את זה אחורה כדי להכניס לה את הכדור משחקים?
ונפל החלק העליון של בגדיה?
לא, הוא לא נפל, הוא קשור למעלה.
אוקיי.
אבל הוא נפתח.
כן.
זאת אומרת, הוא היה תלוי עליה כמו שרשרת, נגיד, פחות החזיק.
אני ממש זוכרת את זה, היא פשוט שמה כזה את הידיים.
כן.
לנסות להשוות, אבל היא נכנסה להיסטריה.
בטח.
ואני גם, אני חושבת שיותר ניבלתי גם מהתגובה שלה מאשר מהאירוע עצמו, כי אני לא חושבת שבאמת הבנתי יותר מזה את המשמעות.
כי את באת בצחוקים, ופתאום נהיה מזה משהו רציני כזה, והיא צורחת.
היא התחילה לצורח.
בת כמה היא הייתה? היא הייתה מדריכה בקייטנה?
היא הייתה בסביבות 16, כן, כן, היא הייתה מדריכה שלנו, היא הייתה מדריכה שלנו, של הקבוצה שלי, והיא שוחחה עם אחד המדריכים של הקבוצה האחרת, גם נראה לי ב-16 כזה. והיא התחילה לפקוט, והיא התחילה לצרוח, והיא לא מוכנה שאני אהיה יותר בקייטנה, ואני, עד היום אבא שלי אומר שאני הדבר הכי רגיש בעולם, אני בכיתי, אני חושבת שלא בכיתי ככה בחיים. אני הכנסתי להיסטריה, והיא גם, והיא הלכה למנהלת, היא לא מוכנה. למחרת כמובן שהכל נרגע,
כן.
אבל אותה הסיטואציה היא ממש זכורה לי, אני זוכרת ששנים פחדתי שגם לי עשו את זה.
זה מתסכל, כי את רק רצית קצת תשומת לב ממנה, זאת אומרת, להכניס את הכדור, צחוקים. כן?
ממש, אני זוכרת את זה עד היום, ממש כאילו, סוג של, אני חושבת שבאמת הטראומה היא מה שזה יצר יותר מאשר, ואני כמובן לא עשיתי את זה יותר בחיים. לאף אחד מהפחד של התוצאות, אבל כן,
ולכן את מתעקשת עד היום שיפנו אלייך בתור חדווה כדי להדגיש שאת באה בטוב, את באה עם השמחה, לא בשום דבר.
אני חושבת שיש לזה שזה מאוד הפתיע עליי, כי אני
זומר תמיד
בחיובי.
באיזה גיל את היית? תזכירי שוב.
אני לא יודעת אם בג' או ד', אבל משהו כזה, הייתי ממש צעירה ובאמת כאילו לא, אני חושבת שגם לקח לי, אני חושבת לא היה שנה או שנתיים גם להבין את המשמעות של מה שקרה לה.
כן.
והייתי נורא בטראומה מהתגובה שלה, מה שזה עשה לי, אבל באמת לא כל כך הבנתי באותו רגע את המשמעות מבחינתה.
מבחינתה שהיא בת 16 וענייני גוף ועומדת ומדברת עם בן.
שבטח היה שם איזה אולי מתיחות כלשהי.
נושא מהמתיחות הבסיסית שמתקיימת בין בנים לבנות כאילו בגיל הזה אני אוהב
פתאום הוא ראה לה.
יאו יאו יאו,
חדווה תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
בשעה הבאה אנחנו נבחר מי ייסע לחופשה הזוגית ו24 בקבוקי ויסוצקי אייס. חליטת ויסוצקי אייס, חליטת טייק הרמיתית מושלמת לקיץ.
ועכשיו דיווח תנועה.
אנחנו מיד אחרי הפרסומות נהיה עם עינת נתן, והשבוע גם ספיד העצות. אם יש לכם שאלות אז סמסו אותן אל 072-252-9999, שאלות לעינת נתן. שוב, דברים יכולים להיות גם מאוד ספציפיים.
ספציפיים על הילדים שלכם, הכי משהו שקורה עכשיו, פשוט סמסו אותו.
כן, עצה מיידית, קונקרטית, 072-252-9999, SMS, שאלות לעינת נתן, 072-252-9999.
בחסות מטרנה, המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות. מטרנה גולד עם HMO, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
נהלן, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר. וואי, שאלות היום, אני מסתכל.
שאלות, שאלות.
שאלות, שאלות. רוצה להתחיל עם ה... בואי נתחיל עם משהו, משהו רציני. בסדר? הבן שלי, בן 3, לא מפסיק לגעת בבולבול שלו. איך אפשר לגרום לו להפסיק עם זה?
לצוק עליו, זה רע, זה מלוכלך, אסור, פויה. מי שנוגע בזה נושרת לו היד.
לא, אבל שיחת האיברים הפרטיים, כאילו, איך זה עובד? כי אני מבין את התסכול גם של ההורה, בבית מילא, אבל אתה אומר, זה לא חוצה, הוא כמובן נוגע, מה זה?
אבל הרי הקסם בגיל 3 זה א', שכל מה שהם עושים הם כנראה אמורים לעשות, נכון?
אוקיי, אוקיי.
ב', שהם עושים, הם עוד לא יודעים לעשות דיפרנציאציה בין הבית לבחוץ, והבחוץ עדיין מקבל את זה, נכון? ולאט לאט, ככל שהם הופכים להיות יצורים חברותיים, נכנסת השיחה של מה מותר בבית ומה לא מקובל בחוץ. אז בוא נתחיל בלהגיד שגיל 3 זה עוד לא הגיל. זה עוד לא הגיל השיחה בכלל.
אוקיי.
ואני רוצה לקוות בשבילו שגם בגיל 15 הוא יוכל לעשות את זה בבית, לכולם זה יהיה ממש סבבה. תוכל להיות שם שיחה באיזה חדר הוא עושה את זה.
מה, 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 מה.
כי הוא לא עושה את זה.
אני לא רוצה לדבר בגיל 15 עם אף ילד על זה שזה סבבה לגעת לעצמו בבולבול.
מה זאת אומרת? אתה לא מכיר את התנוחה שיושבים מול הטלוויזיה?
מכיר היטב.
נו, אז מה, יש איתה בעיה?
בהחלט.
בבית?
כן?
מה זאת אומרת?
ילד לא צריך לגרבץ מול ההורים שלו?
מה זאת אומרת?
אתה היית יושב עם יד במכנסיים מול ההורים שלך?
לא, אבל השאלה אם ההורה יושב עם יד במכנסיים מול הילד.
מה אתה חושב?
אני לא יודע.
לא?
לא.
אתה יודע, לפעמים כן.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? גרבוצים זה משהו שלפעמים קורה. בוא לא להעמיד פנים שהוא לא קורה.
זה קורה לנצח, אבל אתה לא יכול, זאת אומרת, זה לא נראה לי סביר ש... תשב כאילו בסלון, לא יודע מה, צפייה בסרט משפחתי, כולם...
ואדם מגרבץ.
והילד יושב עם זה.
שוב, אז אנחנו לא אמורים בכלל להיות בשיחת הגרבוץ, אנחנו אמורים להיות בשיחת הגבולות שלנו בבית, נכון? אז אם אני כהורה לא מגרבצת בכלל לזה, אז אנחנו נדבר את ההקשר של הגרבוץ במקום פרטי או במקום בחלל משותף.
אבל בכל מקרה את אומרת, זה בכלל לא שלב להיות מוטרד מזה.
ממש לא,
אוקיי.
ממש לא.
בסדר, גם
חביב.
בסדר. שאלה הבאה, איך גורמים איך גורמים לילדה בת 10 להפסיק לקלל ולדבר לא יפה?
היום אנחנו כן, היום אנחנו בעד גבולות כתמה.
חופש גדול, here we come.
כן, את הנסיכה הקטנה
בת 10.
טוב, אני הולכת לדעת פה שאלה מאוד מאוד כללית, כי השאלה לא לגמרי ברורה. ילדים בדרך כלל, אם הם לא נמצאים במאבק כוח מול ההורים שלהם, הם לא קמים בבוקר ומדברים לא יפה, אוקיי? ילדים מדברים לא יפה כתוצאה מחוויה מתסכלת. בגילאים יותר מוקדמים הם יגידו אמא תפויה, או אני רוצה הורים אחרים, או כזה, הטומטומית, נכון? זה מתחיל במרחבים האלה. ושם אנחנו אמורים לא לתת או לתדלק את הדיבור המקולקל, אלא לדבר את הסיבה שבגללה כרגע הילד, מה שנקרא, גולש. אני מגדלת ילדים, ושוב, הנה אנחנו חוזרים רגע למודל, שבהנחה שהם רואים אותי או שומעים אותי מדברת יפה, לא רק אגב לחברות שלי, אלא גם לשומר בסופר וגם לכל החברה והסביבה.
כן, לאבא, בשביל התחלה.
לאבא, גם כשאני רבה עם אבא אגב, גם כשאני מתרגזת ומאבדת שליטה, אתם מכירים את ההורים שצועקים על הילדים שלהם? תפסיקו לצעוק! כזה? אז כן, אז אנחנו צריכים לעשות הבדק בית עם עצמנו, אם אנחנו נמצאים באזורים האלה. ואם אנחנו רק באזורי ההשפעה רעה סלש הילדה באמת כועסת וכרגע היא מביאה את זה לידי ביטוי, אז אנחנו יכולים לשים גבול לעצמנו ולהגיד, שנייה, אני מוכנה להתפקח איתך, אני מוכנה להכיל את התסכול שלך, אני מוכנה הכל, אני לא מוכנה שהדיבור הזה יעשה ככה. אז בואי תחי אוויר, תרגעי, תחזרי אליי ונמשיך להתפקח על זה שתהיי מסוגלת להגיד פחות ממה לבות. אבל אני לא מתרגשת.
אוקיי. הדבר הזה של לא להתרגש הוא קשה מאוד להפנים אותו, אבל הוא כל כך חשוב.
נכון.
לא להתרגש מצעקות או מדיבור לא יפה או מחוצפה מיותרת, כי התגובה המתרגשת היא בדיוק זו שמביאה לעוד מהמנה הזו, ולהבנה שיש פה משהו רגיש שאפשר תמיד לבוא אליו.
הילד בן 8.5 הוא מפחד לישון במיטתו לבד, וככה כל לילה מגיע למיטתנו וגורם לשינה מאוד לא נוחה. מה אפשר לעשות? זה כמובן סיפור חלקי, כי
ברור,
לא ברור מה זה, אבל מה...
בגיל שאנחנו רואים הרבה פעמים איזשהו גל נוסף של מה שנקרא חרדות, שם קוד כללי. עכשיו, אנחנו כהורים צריכים לזהות באמת, ואני מניחה שהאימא יודעת לזהות, האם מדובר בפחד שהוא פחד אמיתי, ואתה רואה ילד שמפחד באמת, זאת אומרת, פחד קצה כזה, שבפחד הזה יש באמת בקשה לעזרה או איזשהו תנאי או איזושהי אמירה אפילו שאם הוא היה יכול להגיד אבא אמא כאילו תנו לי לעבור את השלב הזה או זה יעבור רק תהיו איתי שנייה תחזיקו את היד כאילו תפרגנו לי להגיע אז בפחד הקצה אנחנו מעוניינים לתת שירות אגב מאוד מאוד מינימלי משום שבגיל 8 אני כבר לא מעוניינת שהוא ייכנס למיטה שלי אני מעוניינת לשים לו מזרן פחות נוח על הרצפה בחדר שלי או אתם יודעים לאפשר לו את המינימום ועדיין להתחשב בפחד אם אנחנו באזורי הילד שכרגע אני מאבחנת שחסר לו משהו במיכל בתחושת השייכות, בתחושת המשמעות בבית, נולד לו אח קטן, התוקי שלו מת, עברנו דירה, אז אני צריכה בכלל להתייחס לדבר הזה כסימן למשהו שאני אמורה לעשות בכלל בשעות היום, לאיזושהי עבודה שאני אמורה לעשות מולו, כמובן דרך אני מניחה איזשהו גורם מקצועי, בכדי לטפל בדבר שהוביל הסימפטום.
כן.
אוקיי.
אני שוב בהקשר הזה אמליץ על ספר נהדר שנקרא כך תעזרו לילד החרד שלכם ושווה לקרוא אותו הוא מעניין ומרתק ואתה אם יש לך ילד ילדה שיש להם חרדות כלשהם אתה פתאום מרגיש שא' אתה לא לבד וב' הוא לא לבד וג' יש כלים אמיתיים להתמודד עם הדברים האלה וגם קיצור, שווה לקרוא את זה. שווה מאוד מאוד לקרוא את זה. עינת, תודה רבה.
תודה רבה.
נשיקות.
נשיקות, ביי. הבוקר בידיעות אחרונות, במוסף ממון, יש חשיפה של תומר אדר ואודי עציון, במוסף ממון בידיעות, על כך שמשטרת התנועה, איך לומר, מרימה ידיים בכל מה שנוגע למכמונות המהירות, למצלמות, מצלמות העמוד בכבישים.
כן.
מצלמה לפניך.
הכתומים האלה.
הכתומים האלה, כן, כן.
מדהים.
מנהדות, אחרי שהמצלמות המהירות, הנהיכות והנהדות נחשפו כלא אמינות במשטרה בוחנים רכישה של מכמונות מהירות חדשות, ועד שהן יגיעו, motherfucker, לא ישלחו דוחות תנועה במשך שנתיים. למעשה הבוקר כתוב בידיעות אחרונות שעומדת מדינת ישראל, עומדים כבישי ישראל, להפוך לג'ונגל. כמובן, היא תהיה משטרת תנועה, כמו שהיה קודם. זאת אומרת, גם קודם אנשים מסיבות טובות נסעו כמותר בחוק, או לא, אבל תכף שנתיים בלי דוחות.
שנתיים בלי דוחות, וקודם כל מעניין לראות האם מספר תאונות הדרכים יעלה, או מספר תאונות הדרכים הקטלניות יעלה, בעקבות זה שאנשים יודעים שעכשיו אי אפשר לצלם אותם, אז...
ולכן הם מסומר יותר, ולכן תהיה יותר תאונות.
לא יודע.
אני גם לא יודע.
לא יודע.
אני גם לא יודע.
אני חושב שמה שקורה עם מהירות...
תאונות דרכים יש סיבות תמיד מורכבות ומסתוריות שהן מעבר ל...
זה לא כי סתם מישהו נוסע מהר.
זה לא כי סתם מישהו נוסע מהר.
אני חושב שזה לא בהכרח מעלה את מספר התאונות, או מעלה במאוד מאוד קטן, אבל זה הופך תאונה ליותר קטלנית ברגע שהיא מתבצעת במהירות גבוהה יותר.
נכון.
אבל זה דבר ממש ממש מדהים. מסתבר, כתוב פה בידיעה ש... בפועל, דוחות כבר לא נשלחים לנהגים מעל חצי שנה.
וואלה!
חצי שנה יש מה שמכנים תיעוד של המהירות, אבל בפועל לא שולחים את הדוחות. ודוח שלא נשלח במשך 4 חודשים מהרגע שצולם, הוא כבר לא תקף.
אז...
כלומר, יש כמות אדירה, אם הם לא שולחים את הדוחות, של תמונות.
של תמונות.
של כולנו... במשטרה.
בוק.
בוק משוגע.
בוק משוגע.
של נהגי ישראל.
במשטרה.
כן.
זה עושה כולנו דוגמנים. אני במהירות שבה אני נוסע באיילון בבוקר לכאן, אני יעל שלביה.
כן.
של מכונות המהירות.
כן. אז בדיוק.
גם, אתה... לכולנו גם יש את האזורים והשעות. לא נעים להגיד שבהם אתה... קצת יותר עם רגל על הגז.
וזה וואלה בסדר.
וזה וואלה מה שזה.
זה בסדר.
מה, יש לך כזה? אין לך כזה?
יש לי בכל לילה כזה.
בלילה.
כן, שאני מאתגר את השלט שמורה על המספר.
בבקשה. ניבר מדר.
עושה סיעים.
אתה, יש לך עכשיו תמונות שלך בוק משוגע.
אז אם אני ידע עכשיו שאני מצולם על בסיס יומי.
ושל המצלמות האלה אין שום... תחליט, שום דבר, זאת אומרת, זה לא נועד לשלוח לך דוח, זה בטח לא יסתיים בכנס.
אז אפשר גם לנסוע לידם ולעשות פוזות.
נכון.
ממש.
אפשר ממש, כאילו.
ווגינג.
ווגינג, אמת. סטרייק הפוז. נכון, אבל תעשה את זה כשאתה לבוש במכנסיך החדשים, או בבגדיך הטובים באופן כללי, תעשה איפור שיער, כמו לפני צילומים לתוכנית, ואז... סל הילו. עכשיו, אגב, הדבר הנחמד לעשות זה למצוא חבר שיש לו רכב עם סאנרוף. ואז הוא נוהג, ואתה רק דרך הסאנרוף...
יוצא.
אלן, רותם סלע.
ממש.
מול המצלמות.
זה נחמד.
קמפיינים. אתה בעצם, כן, אתה מצטרף לעולם אופנה, יהיו לך קמפיינים, והשלב הבא זה... בן זוג שהוא איש עסקים ו...
מבוגר
ממך מעט וטיולים על שטיחים אדומים בכל העולם.
ואם אני כזה מצולם, אני רוצה להשתתף בשבוע האופנה הישראלי.
אתה יכול להשתתף
ב-TLV Fashion או משהו כזה.
נכון.
ולבוא לבוש מגוחך לאיזה פרמיירה.
לאיזה פרמיירה, להצטלם על קיר של חברת בנייה.
כן, ואז ללכת לאיבוד בחניון עם הפחי זבל ולהרגיש אחרי.
נכון, לא, אני גם רואה אותך בשבוע האופנה.
ברור.
באינסטגרם. כן, עם כאילו המבט הזה של הפיתוי הלא מודע. נשאר. אנה דודו.
שנוגע במקרה בשיער ו...
כן, מה, בטח. כי כולנו עכשיו.
כולנו דוגמנים.
האופנה. שאלה, מה יעשו עם העמודים האלה ש... הרי יש את העמודים עצמם.
נכון, נכון.
ניצבים שם כאבן שאין לה הופכין. לאף אחד אין צורך בהם. עכשיו יש לך סתם גביות של מכמונות מהירות במלא מלא מקומות ומלא מלא כבישים. וצריך לעשות, לא יודע מה, צריך משהו עם זה. לא יודע, שוב החיונים.
כן, כן, נכון, זה ממש, זה פרויקט אקולוגי כזה, משהו.
נכון, אני רציני לגמרי, שוב, ליונים או כברות כאלה לדבורים, משהו שעכשיו, ותחשוב, זה גם סיפור נורא יפה ברמת מיתולוגיה של המדינה, שפעם אלה היו מכמונות מהירות שלא עבדו, ומדינת ישראל, זה נשמע כמו משהו יותר, מהסוג שזוכים עליו בפרסים.
כן.
מדינת ישראל החליטה להפוך אותם ללא יודע מה, עציצים, כן. וגדל לך שם יוצא איזה, סתם בא לי להגיד גרניום, אפשר לא מבין כלום בעציצים.
זה משהו.
יוצא מהזה.
כן, וואלה, זה, האמת שזה באמת...
האמת זה יכול להיות פרויקט מקסים.
אפשר ממש. לעשות שם דיור לגמדים. בתוך לא, הזה, הרי יש לו מין חלון קטן כזה, נכון?
אבל אני הייתי רציני. אני הייתי רציני. אני אמרתי משהו שזה, אם, כאילו היינו שום מישהו קורא בהולנד, היינו אומרים, הולנד, איזה מקום, איזה חוץ חיים, פה בחיים לא היו עושים את זה, זה סתם היה מחליט ונרכב. אז כשאני אומר את הדבר הרציני, אתה בא ואומר, דיור, וגם לא אומרים, גם הדיור אומרים, נמוכי קומה, וזה לא יפה גם להגיד את זה.
לא, אבל אני לא מתכוון, נמוכי קומה, כאילו... רגילים, נמוכי קומן. דברים גמדים גמדים. גמדים גמדים, שעד היום חיו מתחת לפטריה.
זאת ממש גמדים.
כן, גמדים גמדים. על כל הגמדות, אתה יודע, עם הכובע, עם המצנפת, עם הזה. הכל. פטריות הן עונתיות. יום אחד יש לו בית, יום אחד אין לו בית. היום הוא מטפס על העמוד הכתום, שפעם הייתה בו מצלמה, שדווקא דוחות לכולנו.
והוא גר שם, כי נכון, כי יש חלון קטן.
כן, יש אפילו שתי קומות של חלונות כאלה.
יש לו גלריה.
בדיוק.
חדר שינה בגלריה.
בדיוק.
נכון.
ואתה יודע שבכל המקומות האלה... כן, בדיוק.
זה רעש נוראי.
מה?
אתה מבין למה אתה גזען גמדן? כי זה שהוא גמד, לא אומר שהוא צריך לגור באיילון. אתה היית מסכן לגור באיילון? אתה היית מסכן לגור באיילון?
תשמע.
לא רועש לי! זה בלתי נסבל! זה אמור להיות קול של גמד.
לא דיברנו על זה שמסעיות לא ייסעו לפני 5 בבוקר?
מה הבעיה? מה הבעיה? אני לא משלם ארנונה כמו כל גמד אחר? כי הרי מישהו ימצא דרך לחייב אותם בעבור ה...
בטח, יבוא סוכר של העירייה בהפתעה. יחסית לפטריה זה שדרוג עם כל הרעש?
זה שדרוג גדול. לא, אבל זה רואה שלנו. אני לא בגיל כבר. אני לא בגיל. אני עובר למושב! הגיע הזמן שאני אעבור למושב! אמרת שאצל גמד... לעבור למושב זה משהו שיכול לקחת עשור.
כן, גם אם המושב ממש הכל... קרוב.
כן, קרוב לרמה של כלום.
נגיד רשפון ויקום.
בדיוק, כזה. ממש. לא, yeah. בדיוק, הוא על כביש yeah. החוף, הוא אומר אני עובר למושב, הוא מתכוון שהוא תכנס שפעים. גם כל פעם שהוא עובר, הולך למושב זה... יש מוזיקה בדיוק, הוא כבר לא יכול לסבול אותה. בסדר, אני כבר אשר אני אגור באלון, רק לא המנגינה המחרידה הזו שמלווה אותי. ראיתי אתמול Big Little Lies, את הפרק השלישי. אתה צודק.
ש? לא, לא.
כאילו...
פורש?
לא, אני לא פורש. אבל זו לא אותה סדרה.
כי אין...
עלילה. אין עלילה.
כזה.
זאת אומרת, הייתה עלילה בעונה הראשונה, חתכת עלילה, והעונה השנייה מוקדשת להתאוששות מעלילת העונה הראשונה. אז אתה רואה, היא קשה לה, היא קשה לה. אתה עובר לה, היא קשה לה. זאת קשה לה. נגיד יש שם את... איך קוראים לה?
זוהי?
זוהי. איך קוראים לה?
זוהי קרביץ.
כן, אבל איך קוראים לה? לא משנה.
פרנדי.
לא רואה. אז קשה לה.
קשה לה.
אז היה לה קשה בבית, בפרק שעבר. בפרק הזה קשה לה על חוף הים.
אז בפרק האחרון שאני ראיתי, השני, היא היה קשה לה בכביש.
בכביש, בדיוק. נכון, היה לה קשה בבית, קשה בכביש, עכשיו אתמול קשה לה. עכשיו, אני לא צריך אותה שקשה לה בכל מיני לוקיישנים. בגדול, הפנמתי את זה שקשה לה. אני צריך קשה לה ביבש, קשה לה ברטוב, כדי להפנים את המסר.
כן, גם כל הקשה הזה, הפוסט דרמה של מה שקרה בעונה שעברה, אפשר לסגור את זה בפרק אחד ואז להמשיך קדימה אל משהו מעניין.
נכון, נכון. בוני קוראים.
בוני.
אותו כנל ניקול קידמן. קשה לה. קשה לה.
תראה.
אבל חוץ מזה שקשה לך, קורה משהו? משהו קורה?
אני לא אהבתי, מה שאחד הדברים שביעשו אותי בפרק השני, את הסיבוב התסריטאי הזה שהם עשו, שכאילו מתגעגעת אל מערכת היחסים האלימה שהייתה לה מהעונה הקודמת, כדי בעצם להביא שוב את הסצנות האלימות האלה, והמין האלים, וכל הדבר הזה שהיה שם כדי...
כן, אבל מראש מערכת היחסים שם הייתה מורכבת, זאת אומרת, וזה דווקא היה יפה. זאת אומרת, זה הייתה, כי זה הביא גם... מערכת היחסים האלימה, וגם את הקושי, ויש חתכת קשת אדירה של קשיים לצאת מערכות יחסים אלימות. למה היא לא יצאה מזה? אז גם עכשיו, עם כל ההקלה הזה שהוא מת, יש געגוע, זה דווקא דבר שאני, מורכבות היא דבר טוב, זאת אומרת, זה לא חד מימדי.
אבל זה לא בשביל המורכבות, בשביל להראות שוב סקס ומכות, זה היה נראה מאוד מעולץ.
אז כן, בגלל שהעונה לא טובה, אז שמראים לך את הסקס והמכות מהעונה הקודמת, אז זה פתאום נראה סתם פורנוגרפיה, כי בעונה הקודמת זה שירת איזושהי עלילה, אלמנט שחסר בעונה הזו.
כן.
שהיא הולכת וקשה לה. ואני אגיד לך עוד משהו לפרק של אתמול, ואני לא עושה ספוילר עכשיו, זה סתם פרט. מדליין, ריס ויטרספון, היא הולכת לפסיכולוגית, והפסיכולוגית שלה זה הפסיכולוגית של ניקול קידמן. עכשיו איך זה יכול להיות?
אוי נו.
אלא אם כן זה מדובר, קודם כל למה הפסיכולוגית מסכימה על זה?
זה לא אתי.
זה לא, את פסיכולוגית. כן. מבינה את זה? ושנית, כאילו למה זה לא מדובר? זאת אומרת, זה בסדר אם זה מדובר, בסדר, אומרת שאתה תגיד לה, זה בסדר שאת הולכת איתי, שאני הולכת לפסיכולוגית שאת הולכת אליי, תגיד לה, כן, זה בסדר, אבל דיברת עליי, לא זה. משהו חייב להיות מדובר, אם לא ביניהן לבין הפסיכולוגית, אז אחת מול השנייה.
כן, ובידיעת הצדדים.
כן, משהו זה, אפשר לא לדבר את זה.
לא, אבל הנה, לא.
שתגיד לה ככה, היית ענה לה כך, וזה מעצבן אותי, כי זה הכי של סדרות עולב, שיש פסיכולוגית אחת בעיר וכולם הולכים אליה. זה הפיצ'פיט, יש מסעדה אחת בבברלי הילס, וכולם אוכלים בפיצ'פיט.
תמיד, והדברים קורים שם.
והדברים קורים שם, וזה למה? כי יש כבר את הלוקיישן, כמו בפרנס. הם יושבים על הספה המסרוכה הכתומה בזה, כאילו אין עוד בתי קפה.
אז פה יש לך תקן פסיכולוגית?
פסיכולוגית, אז עכשיו כולם, מישהו אחר מחר, אולי בוני, שכידוע קשה לה, שהיא תסיים לחוות קושי באמת בכל פינה ופינה בעיר, היא גם תלך על זאת. זה לא טוב.
פרוש.
אני לא אפרוש. לא אפרוש, כי זה עשוי זה וזה והמשחק, ואני לא אפרוש, נו. ומריל סטריפ היא טובה וטובה.
אתה יודע מה? אבל גם. אתה יודע מה?
תנו לה שוב.
היא לא טובה.
היא כן טובה.
היא לא טובה.
היא כן טובה.
אני דיברנו על זה, אחרי הפרק השני אני חייב להגיד לך שהיא הפאה מגוחכת, היא נראית ממש דמות שסבתא מסרט ישראלי כזה.
לא נראית ממש.
שהיא לא מספיק אמינה.
היא כן אמינה, מה אתה מדבר?
זה
סתם כי הטקסטים הם כלום, כלום. כל היום היא רק הולכת ואומרת,
ורעה לאנשים.
לא מספרים לי, לא מספרים לי, לא מספרים לי.
וכאילו במין איזה מניפולציה, כאילו יודעת כל, אבל לא, לא, לא.
כן, היא טובה. היא טובה גם מאחרות הן שחקניות טובות. אבל מה זה אין עלילה הזה?
פרוש.
אני לא אפרוש. למה אתה צריך שאני אפרוש ביחד איתך? תהיה לבד בפרישה.
אני פרשתי. I'm owning my פרישה.
פרשת לבד או קטע?
לא דובר על
זה. הבנתי. אתה פרשת בעיקר בינך לבין עצמך בשלב זה.
תכף בוקר אייס עם ויסוצקי, חליטת ויסוצקי אייס, חליטת טייקר אמיתית מושלמת לקיץ. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה לא תשכחו לעולם שקרה לכם בקייטנה. איזה מין דבר מביך, טראומטי, מוזר, מטורף שקרה לכם תוך כדי שהייתם בקייטנה. 1-900-7-2-99-99.
ועכשיו, בוקר אייס, בחסות ויסוצקי אייס, חליטת תקר אמיתית מושלמת לקיץ.
רחמים.
בוקר טוב, בוקר טוב טל, בוקר טוב אביאן.
מה קורה רחמים?
ברוך השם, הכל טוב.
אחלה. רחמים, 300 שקלים לקניות שלך, ואולי תזכה בחופשה זוגית באחד המלונות בארץ, ו-24 בקבוקי ויסוצקי אייס. ביקשנו שתספרו לנו מה הסיפור הזה שלא תשכחו אף פעם מקייטנה שהייתם בה. כן, רחמים.
תודה רבה. תודה רבה. זה התחיל לפני כמה שנים טובות, הייתי בכיתה ג'ימל, אבי היה איש צבא ועברנו המון מקומות. בכיתה ג'ימל יצא שעברנו בדיוק חודש לפני תחילת, לפני סוף הלימודים, זאת אומרת בערך ביוני. ואז אמא שלי החליטה של הקייטנה, מאוד חשוב שאני ארשם, למרות שלא כל כך רציתי, כי לא הכרתי אף אחד.
כן, זה לפני שנת הלימודים שהיית אמור להצטרף לבית ספר חדש.
בדיוק, נגיד אמא, הגעתי כאילו לסוף אימייל, הצטרפתי פתאום לילדים. וילד, בטח ביסודי, שמגיע מאוד מאוחר, היה לי מאוד קשה להשתלב, ניסיתי להיות כזה מאוד לרצות, מאוד להצחיק, מאוד להיות הליצן. זה היה מועצה אזורית כזאת, אז טיילנו במלא מקומות, ובקייטנה לקחו אותנו לאנשהו, ולפני שעליתי לאוטובוס, הילדים אמרו לי, רחמי, אם אנחנו ניתן לך אתגר, אנחנו מתערבים שאתה לא יכול להיכנס לתיק. היה תיק גדול כזה של
חובש
או משהו.
אלוהים, ואתה קיבלת את האתגר?
כמובן, כמובן שרציתי להראות שאני יכול, ובטח, ומה זאת אומרת, ואין מצב, סגרו אותי בתוך התיק וזרקו אותי לתוך האוטובוס למטה.
לתא שמוביל, כן?
לתא של התיקים, בדיוק. פעם זה לא היה חשמלי, פשוט סגרו אותי בפנים, עלו כולם לאוטובוס, המדריך, ילד כנראה בין, לא יודע, 10 או 15, לא יודע בין כמה הם, קריא שמות, מישהו צעק, רם, פה, רחמים פה, הכל פה, זה פה, הגיע כאילו גם דילגו עליי, גם הקריאו, וככה נסעתי 20 דקות בחושך, בתוך התיק, בוכה, 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 לא...
יו,
ידעתי מה לעשות.
זה סיפור נוראי.
כמובן שירדו למטה, המדריך פתאום קלט, שמע צרחות ובכי. לא רציתי מן הסתם ללכת לקטנה, גם התחננתי שנעבור בספר אחר כך.
ומה, והילדים צחקו אבל? צחקו עליך כשהוציאו אותך מהתיק?
הם צחקו אותי, הם צחקו עליי כשהכניסו אותי פנימה.
כן.
ואחרי זה פשוט ברחתי. ברגע ששחררו אותי מהתיק, ברחתי... היה אחרי זה סיפור בבית ספר, אמא שלי עשתה שיחה עם המנהלת, כינסו את כל הכיתה.
יו, זאת כיתה שאפילו לא התחלת.
בדיוק, זה היה כאילו בדיוק רק הסוף, רק ה...
רחמים, זה טראומה איומה, איזה נורא שהיית צריך לעבור את זה, זה ממש נורא.
נוראי היה, לקח לי הרבה, מן הסתם אחרי זה כבר לא רציתי לעשות אף אחד, גם לא היה לי כבר...
ולא המשכת בקייטנה, אני מקווה, אפשרו לך לא להמשיך בה.
אבל כן נכנסת לכיתה הזאת, ואלה כן היו אנשים, הילדים שלנו.
בסופו של דבר, כן, אחרי זה היה בהתחלה, היה עם זה קצת כינוי גנאי, קצת זה, אבל זה הסתדר. בסופו של דבר, המשכתי גם כיתה ד' איתם. בד' כבר היה בסדר, בוא נגיד, אבל ג' הייתה...
וואי.
שנה קשוחה מאוד.
וואו, סיפור קשה. תגיד, זה השפיע לך גם כאדם מבוגר, נגיד, אתה מפחד ממקומות סגורים, מחושך או...
למזלי לא, אני חושב שאני קצת פחות אכפת לי מהאנשים היום. אולי אני...
אוקיי, זה אפקט...
נראה לי, כבר בכיתה ה' פחות היה אכפת לי. אני עושה מה שאני רציתי.
טוב, רחמים, תודה רבה.
תודה, רחמים.
תודה לכם, תודה על ההתכנות לשתף.
איזה סיפור קשה. אלוהים.
וואו.
גם בסוף זה פעם, אבל פעם. כל פעילויות עם הילדים, כל האירועים היו מפקידים אותם, ועכשיו אלוהים יודע מה יקרה.
ממש. הפוך את היד שלך לכבודה.
תחפו אותו גם בתוך האתר.
כן.
אלכס, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד.
מה העניינים, אלכס?
העניינים הם טובים, אני לא מאמין שאני הולך לספר את הסיפור הזה.
יאללה, ספר, מה קרה לך בקייטנה, אלכס?
אוקיי, אז קודם כל אני הייתי מדריך בקייטנה, וזה היה בשליחות של הסוכנות היהודית, אז הייתי מדריך של ילדים בני 15 ו-16 באמריקה, בניו יורק.
אוקיי.
אז מה שקרה שם זה ש... גרנו שם בבקתות עץ כאלה, מאוד פסטורלי, מאוד נחמד... מנסים להעביר להם שם מערכים של מנהיגות, זה הקטע, זה גדול.
כן.
ובתוך כל זה מתגלה גוש גדול של חרה ענק בתוך השירותים של אחת הבקתות. הבקתות הן צמודות של הבנים ושל הבנות, ואף אחד לא יודע מי עשה את הקאק.
אוקיי.
בתוך האסלה?
בתוך האסלה, זה אסלה של אמריקאים, אז תמיד צריך לעשות מקאקי מאוד גדול בשביל שזה יהיה מרשים. כל אופן, זה לא הסיפור. כאילו זה, אבל זה מתחיל את הסיפור, כי הם מאוד התאהבו בו, ונותר בינם לבין הקאקי איזשהו חיבור שלא רוצו מיד ל...
מה זה מאוד התאהבו?
מה, למה אנחנו מקשיבים?
אסלות של אמריקאים...
יש לו בעצם שני סיפורים.
כן, בוא תבחר את האחד. כן.
אחד זה אהבה לקאקי וזה שהוא נשאר שם. אבל כמחנכים... כן, זאת אומרת, השתתפנו איתם בקטע של הצחוקים, אבל אמרנו, אוקיי, זה כבר מסריח, זה מסריח.
אף אחד לא הוריד את המים על אותו קאקי.
אף אחד לא הוריד.
מה?
אסלות שלהם, תראה, זה דבר שכל מי שמבקר בארצות הברית, אני אסביר. ואסביר. אצלנו זה נופל ישר למים. אצל האמריקאים יש את השלב שקודם כל זה נופל על החרסינה, ואז יש מין שיפוע כזה. זה ממש שונה.
הוא התנפח והוא נהיה גדול, ונתנו לו שם, קראו לו טרד. אבל אני רגע מגיע לקטע המשמעותי בסיפור הזה.
בבקשה.
שזה קאקי, בדיוק. הקטע המשמעותי הוא בשביל להיפרד ממנו לא רצינו לעשות את זה סתם באמריקה ובכלל בכל הקטע של הסוכנות, עשינו פעילויות. אז עשינו לו ערב פרידה עם שירה.
ערב פרידה מהטרד?
כן, מהטרד. הם שמו שם כל מיני פתקים ונתנו לו כזה, ממש ממש נפרדו ממנו בדרך נורא מרגשת עם Dust in the Wind, וכאילו זה היה מאוד נחמד. וכולם היו שם וזה היה נחמד. ואז בלילה, זה בדיוק היה לילה כזה שבו כותבים חוות דעת על כל החניכים, ומין לילה כזה שכל המדריכים עובדים מאוד קשה, הלכנו לישון נורא מאוחר, שכחתי לציין עובדה מאוד חשובה, שהדלקנו כמובן נרות בתוך הטקסט הזה. ואחד הנרות היה ממש על הקבר של טרד, שזה אומר על השירותים, על הניאגרה.
כן.
הלכנו לישון.
כן.
באמצע הלילה אני קם, אשן, ויש פיל כזה, פי 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 פי.
של הגלי אשן.
אתה לא יודע, חשבתי שמישהו עם שעון מעורר ונורא התעצבן בהתחלה, ניסיתי לחזור לישון.
כן.
פתאום אני קולט שכל החדר אשן, זה לא חדר, זה בקטה, שפשוט, אני מבין שהיא נשרפת כרגע. רצתי מאוד מהר לשירותים לוודא שזה מה שאני רואה, נכנסתי, פתחתי את הדלת, אני רואה להבות ענק בתוך התא הזה.
הנר שרף את הפלסטיק של אני אגב?
הנר שרף את מישהו, ויש לי איזה, אני כבר מתחיל להשאין את עצמי שזה אני, אבל אני לא בטוח, העביר את המיל מעלה, העביר את זה על הנייר טואלט משמאל, ואז הדליק את הקיר, ואז הקיר הדליק את התקרה.
וזה הכל עץ הרי מן הסתם.
והכל עץ, והכל נשרף, וזה משוגע, אני מעיף את כל הילדים החוצה.
ולך תסביר למנהלים של הקייטנה,
להורים,
ולסוכנות היהודית,
להורים,
שבקתה עלתה באש בגלל נר, בטקס השכבה לגוש קקה.
עשינו לוויה לקקה ויצא משליטה. אוי אלוהים שישמע.
וכל זה במימון המדינה. המקביט.
אתה מסביר את זה, הרי לך אתה יושב מול המנהלת של הקייטנה, איך אתה מסביר את הסיפור הזה?
אתה אומר במהלך פעילות
ציונית,
ציונית, נכון, שבה הדלקנו נרות כדי לסמן את כאילו תקומתה של מדינת ישראל, את הלהבה הנצחית הבוערת שהיא מדינת ישראל.
כן, כן. אני חייב להגיד,
לסיום, סיום.
אני מסקש. וחיביתי את האש עם סקש שעשוי מכלום, וכל הזמן הזה הילדים היו בחוץ, וכבר התחילו להגיע מחבי אש, אבל הצלחתי.
היית גם גיבור בסוף.
יצאתי, ונראה לי שבגלל זה גם לא פיתרו אותי, ונשארתי שם. יצאתי פשוט אלוהים שם.
אלכס, רק ממש במילה, בסיום הטקס הורדו המים? נשטף?
הורדו המים וגם נתקע כזה מקל, כי זה באמת היה קקי מאוד גדול, היה צריך לפרק.
די, אני לא רואה אותם. אבל זה היה, אני לא רוצה לשמוע את הדלו של הקקי, אבל זה לא סימפטי.
תודה, אלכס.
תודה,
ליטרון. טוב, למי אנחנו ניתן את הפרס? מי ייסע לחופשה זוגית במלון בישראל?
צחוק מקסים היה לו.
היה לו צחוק שהוא... כאילו קפץ איזה שש אוקטבות ברגע שהוא התחיל אותו.
ברגע, לא, בהשתנקות ההשתנקות הייתה ההשתנקות הייתה מאוד גבוהה.
כן, כאילו בוקע מתוך אלכס כלב ים.
נכון.
בזמן הצחוק ואז חוזר פנימה.
וחוזר פנימה.
יאללה, האם לאלכס עם הסיפור הזה רחמים שהילדים שמו אותו בתיק בקייטנה ונסו עם האוטובוס ככה כי המדריכים לא שמו לב, חדווה שבטעות פתחה את חזיית פגד הים של המדריכה שלה בבריכה כי רצה להכניס בצחוק עם כדור לחלק האחורי, ונעמה שהייתה באיזה סאמר סקול בלונדון שהתמוטט כלכלית ולכן שיקנו אותם באיזה מלון עם נאונאצים.
אני חושב שרחמים
בטח שיעשה גם תיקון, שיסע בלי תיקים לחופשה,
או שיסע בתוך תיק, אבל לפעם יגיע ליעדו.
אוקיי, אז או בלי תיק או בתוך תיק. רחמים, זה שלך וזה מתנת ויסוצקי אייס, חליטת ויסוצקי אייס, חליטת טייקר אמיתית מושלמת לקיץ. תראה משהו, גוגל שינו קצת את העיצוב של התוצאות של החיפוש שלהם.
נכון.
הרי כבר איזשהו זמן, כשאתה סתם כותב מישהו או משהו שגוגל מכירים בו כערך, אז זו תוצאה שהיא קופצת ראשונה ומורחבת יותר, לא סתם כלינק לאתר, נכון? יש לך כאילו מידע או כזה.
כן, כן, סתם, אתה כותב בעיקר שם של איזה אדם ציבורי.
כן, או מקום כלשהו, מסעדה או משהו כזה. שינו את העיצוב של זה והוסיפו בגרסאות של הטלפונים הניידים מין פס כזה למעלה שהוא מודגש בצבע אחר, הוא צבוע בצבע. ויש פה משהו שאני חושד שהוא טיפה בעייתי.
בבחירת הצבע?
כן. סתכל למשל, תכתוב לא נעים כאילו שוב לשוב אליה, אבל תכתוב נגיד יעל של ביה.
מה יש לנו איתה היום?
לא יודע. אוקיי.
נו, כתבתי.
באיזה צבע יצא לך הפס למעלה?
ורוד.
גם אצלי. אוקיי. תכתוב בנימין נתניהו. באיזה צבע הפס?
אפור.
יפה. תכתוב בני גנץ.
אפור, אז מה אתה אומר לפה? פוליטיקאים כולם אפור?
אני חושב שפוליטיקאים כולם אפור.
בוא נראה, גדעון סער אפור.
אפור. יאיר לפיד.
סתיו שפיר אפור.
אפור, גם יאיר לפיד.
יאיר לפיד אפור.
עכשיו תכתוב
נאוה בוקר.
אתה לא יודע מי פוליטיקאי, אני חושב.
אפור.
אפור?
כן.
תכתוב נגיד אותי, כן?
על ברמן
פס?
כחול.
כחול.
בוא נכתוב אותי.
תכתוב אותך.
אביעד כיסוס. אפרסק.
פיץ'.
טמטם, פיץ'.
פיץ'.
זהו פיץ'.
אוקיי.
נו.
תכתוב עברי לידר.
עברי לידר?
כן.
עברי לידר. פיץ'.
פיץ'. האם יש פה
מה זאת אומרת?
תייגייט.
למה? אבל לא הבנתי. למה אתה ואני לא באותו צבע בעצם? הרי שנינו שאתה כותב כתוב שדרן רדיו.
בדיוק, כתוב מתחת בקטגוריה שדרן רדיו.
נו, אז מה? אז תכתוב, בוא נכתוב אסי עזר. סגול.
סגול, תכתוב רותם סלע.
נו, מה שאומר שזה מקרי לגמרי, מה אתה רוצה?
אני לא חושב שזה
כחול.
מקרי, כחול. זה לא מקרי, כי זה אותו דבר מופיע, אוקיי?
מה אותו דבר מופיע?
מופיע אצל שנינו, ואנחנו מטלפון שונה.
אבל הבחירת צבעים היא מקרי.
זאת אומרת שגוגל חילקו צבעים בסלבס.
או שזה היה...
מה? זה מישהו ישר?
יהודה לוי.
כן.
ירוק. נו, מה? אז מה? זה לא אומר כלום. כאילו, אתה אומר אולי שחקנים, נגיד זה ירוק, בוא נעשה ליאור אשכנזי. פיץ', נשמה.
איננו גיי.
איננו גיי, וזה, נו.
זאת אומרת, יש פה איזו שרירותיות.
מוחלטת, שאתה סתם נדבקת אליה.
שאיננה אקראית, אבל.
למה היא לא אקראית?
כי עובדה שזה מופיע אצל שנינו אותו דבר, ואני בטוח שגם אצל מאזיננו. זאת אומרת שמישהו איפשהו ישב ואמר, טל ברמן יקבל כחול, אביעד כיסוס יקבל פיץ' ליאור אשכנזי.
קרן פלס קיבלה אפורק של פוליטיקאי. אז היא פוליטיקאית עכשיו? בגוגל? אליבא דה גוגל היא פוליטיקאית?
או שעוד לא הגיעו אליה בתור לחלק לצבע.
לחלק את הזה? זאת אומרת שזה אפור רק למי שעוד לא הגיעו אליו?
כן.
דונלד?
אוקיי, טראמפ.
טראמפ.
כן.
אפור. האמת שזה אפור אחר קצת משל קרן פלס. האפור של הפוליטיקאים.
נכון, הוא משהו על הפלטה קצת שונה.
קצת שונה.
הנה, אנגלה מרקל, אפור.
אפור פוליטיקאי?
כן, תן לי מישהו כזה...
מאיזה סוג?
סוג הסלביות המוחלטת כזה. ליהי גרינר.
אוקיי. ליהי גרינר. ורוד.
ורוד. בום.
יכול להיות שזה קשור לתמונה הראשונה שלה בגוגל? כי התמונה הראשונה של גרינר בגוגל היא עם חולצה ורודה.
אוקיי, אז אני שוב חוזר אל יקירתנו יעל של ביה. לא, והיא עם חולצה לבנה.
חולצה לבנה ויש לה ורוד.
כן. מי עוד...
אדום.
מי עוד...
בקיצור, זה כלום. בקיצור, אתה מדבר איתי עכשיו על כלום. למה אתה מדבר איתי על כלום?
נטע אלכימיסטר פיץ'.
נו, אז מה הנקודה שלך? שהיא גבר גיי? היא לא.
היא לא גבר גיי. לא, גם ראינו ש...
בוא נעשה ספורטאים.
אוקיי, אוקיי.
בוא ננסה ספורטאים. תן לי שם, מישל כדור. רן זהבי.
מה יצא לך?
רגע.
אפור אצלי יצא.
גם אצלי אפור פוליטיקאים, לא אפור קרן פלס. נו, בקיצור זה לא אומר כלום. סתם אתה מחפש, כאילו קונספירציה איפה שאין, כאילו מישהו יושב בגוגל ואומר, פיץ' מבחינתי, למרות שהוא דווקא סגול.
עודד מכנס, אפור גם. משהו פה, אני אומר לך, יש פה איזושהי חלוקה שיש רציונל מאחוריה, זה לא יכול להיות אחרת. אני לא יודע אם זה לא לפי קטגוריות, כי עובדה שאנחנו באותה קטגוריה שנינו ובצבע שונה, כנראה לפי, לא לפי נטייה מינית,
לפי נטייה מינית, בניגוד למה שחשבת.
פוליטיקאים כולם באפור לפי מה שבדקנו עד עכשיו, נכון? אז לכן זה גם לא משהו, חשבתי אולי, אתה יודע, איזה סוג של גימטריה של השם שהיא מקצה סתם, שהיא מקצה צבע בסופו של דבר. יש פה מישהו בגוגל ישב ואיכשהו בחר איך לחלק.
פיץ',
ליאור שליין פיץ'?
פיץ'.
נו, תמיד חשדנו.
נו, בחייך. זה לא אומר כלום הדבר הזה.
אני דורש הסברים מגוגל. אוקיי?
אז תדרוש הסברים מגוגל. אתה דורש אותם באופן אקטיבי? אתה הולך להתקשר לגוגל ולדרוש את ההסבר? אתה הולך להרביץ לשולחן?
בבקשה, יונית לוי, ורוד.
נו, מה בבקשה? מה בבקשה?
בבקשה
שאין כלום?
חכה,
הבנתי את זה
שאין כלום. תמרי שלום, פיץ'.
תמיד חשדנו.
בבקשה.
נו, באמת. בבקשה. עכשיו תקליט סתם שמות, כל צבע שיצא תגיד בבקשה.
ועכשיו, דיווח תנועה.
צריך להבין פה את ההיגיון, אבל יש פה. יש
לא,
פה,
אין
אני
פה. ההיגיון הוא שאין היגיון. ההיגיון הוא שאין היגיון.
בטוח יש.
ואני אומר שזה משהו גרפי. אני באמת חושב...
אתה יודע מה, תכף אני אחפש בחדשות. אולי אפילו כבר מישהו כתב על זה באיזה בלוג או משהו באיפשהו.
לא.
תעשי אריאנה גרנדה.
כתב על זה כלום. אריאנה גרנדה. סגול. מה? בקשה! בקשה!
איזה סגול? הנה טיילור סוויפט תחלת. בבקשה.
מה בבקשה? והיא סגול. זה שני צבעים שונים.
גם היום אנחנו על המפה של ווייז, ממשיכים עם המשחק שלנו עם ווייז קארפול. אם נסעתם עלינו, שוב, מקמו את האייקון שלנו, מקמנו את האייקון שלנו איפשהו על המפה של
אחד הצמדים, אחד המחלפים המרכזיים בארץ.
תעלו עלינו, סמסו את השם של המקום שאתם נמצאים בו, למספר שמופיע, אם אתם נוסעים עלינו במפה של ווייז, תעלו לשחק איתנו 21 שאלות, מיד אחרי החדשות, אולי תצאו מכאן היום עם 900 שקלים לדלק. זה מתנת ווייז קארפול, כל כך פשוט להצטרף לווייז קארפול, הורידו חינם את האפליקציה, וביחרו, עם מי תרצו לעשות קארפול. יאללה, אנחנו חוזרים אחרי החדשות. שנייה רוצה לומר משהו על הסדרה, על העונה השנייה של הסדרה דארק, הסדרה הגרמנית בנטפליקס. אתה זוכר אותה?
לא.
אני מאוד אהבתי את העונה הראשונה, זה מסע בזמן, וזה, לא ראית את זה בסוף?
לא, לא ראיתי את זה בסוף. חבל, מסע בזמן. אני חושב שעניין השפה הזרה שבר אותי. שאני לא מסתדר עם זה.
זה היה ממש טוב. סדרה ממש 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 טובה.
עכשיו אתה בא להגיד לי שהעונה השנייה אישית.
לא.
ולא בא לי שרוצים לי את החשק.
אני לא אגיד לך שהיא אישית, אני גם לא אגיד לך שהיא מצוינת, אני אגיד לך שלא הבנתי כלום.
אתה לא הבנתי אותה.
ראיתי פרק אחד, עכשיו, ניגשתי לסדרה, לפרק הזה, לראשון של העונה השנייה, אני לא זוכר הרי כלום אף פעם.
אבל אני תמיד רואה את הפרק האחרון של העונה הקודמת.
לא עשיתי את זה.
מה, ווסט וולד, איך אני עוקב אחרי הדבר הזה?
והרבה פעמים שאתה יודע, אתה רואה משהו כזה, אז אתה נזכר, אתה רואה את הדמות הזאת, אתה אומר, הוא ככה, נכון, 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 כן, זה.
אתה לא מגיל לנכון, נכון, נכון, נשמע.
לא, לא, אבל ככה אני עובד. ראיתי את הפרק הראשון, ושום דמות לא הזכירה לי כלום.
אז נו.
ואף קו הלילה, לא זכרתי באמת מה הדקויות, או הסיפור המורכב שהיה בתוכו. הלכתי, חיפשתי ברשת ריקאפ כזה לדארק.
נכון.
הדבר הכי שמצאתי זה פוסט 8,000 מילים, שמרוב שהוא מסובך כבר לא יכולתי לעקוב אחרי זה.
אז מה, אתה פורש גם מזה?
אני לא יודע.
אז אין לך סדרות, אה?
לא, 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 אני חושב שאני אתעכב בתוך זה, כי זה טוב היה. זה היה ממש טוב, אני אשקיע את המאמץ, אולי אני באמת, אחרי שראיתי כבר את הפרק הראשון של העונה השנייה, אני אחזור לראות את הפרק האחרון.
סדרה של גרמנים.
אבל טובה.
טובה. הם מאוד מקפידים עלו. גרמנים.
הם גם יודעים מדייקנות.
מדייקנות.
לכתוב תסריט.
ועכשיו 21 שאלות בחסות Waze Carpool, הפתרון הטוב והמהיר ביותר לבעיית הפקקים.
יוליה.
בוקר טוב.
יוליה.
כן, בוקר טוב.
את שומעת אותנו?
אני שומעת.
יופי. בסדר גמור. יוליה, איפה פגשת אותנו בדרך?
במחלף הסירה, בתוך פקק ענק.
נכון. אגב, אם במחלף הסירה אפשר היה פיזית לפגוש אותנו.
נכון.
כן, הרואה שמשדרים משם. כן.
לא ראיתי אתכם.
לא, אנחנו לא באמת שם. אנחנו יושבים על הכביש, פשוט מה שאתם קרוב אליו. לא, אנחנו לא משדרים משם.
הפקק הזה הוא סיוט לכל מי שמגיע בבוקר לאזור פה של הרצליה, אזור התעשייה של הרצליה פיתוח פה. בקיצור, לפעמים אנחנו, יש לנו פגישות הרי בתשע וחצי עם כל מיני אנשים שאמורים להגיע לכאן בתשע וחצי, כשמסתיימת התוכנית. ואנחנו סומכים על הפקק שהם יאחרו כדי ללכת בהפגנתיות.
אני לא בונה אבל ללכת בהפגנתיות, אני הייתי שמח שהפגישה תקרה, לא שאני אלך בהפגנתיות.
אני קצת מחכה לפגישות.
חבל, כי לאחרונה עברתי הוראה לקבוע איתם לתשע ורבע בדיוק כדי למנוע את האיחור. טל ואביעד לא אמורים לחכות לתחילת הפגישה. היה די זמן להגיע.
יוליה, נסעת על האייקון שלנו בווייז, זה פתח לך את הבאנר הזה עם המספר סימסט שאת נמצאת במחלף הסירה. עכשיו עלית לשידור, ואת צריכה לענות, את צריכה לשחק איתנו, אם את רוצה. 21 שאלות, אנחנו בחרנו דמות כלשהי.
ויש לך 21 שאלות, זו דמות שהייתה בכותרות באופן כזה או אחר בימים האחרונים.
היא רלוונטית.
דמות רלוונטית. כשיש לך שני רמזים לאורך הדרך, כל רמז שווה שתי שאלות. את יכולה לבקש את הרמז מתי שאת רוצה, או רמז ציטוט. או רמז שיר, את יכולה גם לבקש את שניהם מתי שבא לך, רמז ציטוט, רמז שיר, בסדר? ויש 900 שקלים, מכיוון שאתמול ושלשום לא הצליחו לנחש את האנשים. למה ישר להגיד את זה? למה ישר להגיד את זה?
גם אתמול היה המאזין שאמר שהוא גרוע.
אני נפלא, ואני חושב שגם היום פתרון הוא לא מסובך.
אוקיי,
ננסה. אוקיי, האם אנחנו מוכנים? הכנת את מה שזה?
אני מקווה.
נו, נו.
נו.
נו, אז מה אני אמרתי?
נו. נתת הוראה?
נתתי הוראה. נכון מאוד. יאללה, מתחילים?
אני לא יודע אם זה זה.
זה נראה לי זה, טל. זה נראה לי זה.
זה.
אבל זה אותו.
השתנה?
אותם, או לא, אותו דבר.
21 שאלות, שתי דקות יש לך לפצח מי הדמות. מתחילים.
גבר או אישה?
שאלות כן ולא.
גבר?
כן.
טלוויזיה?
לא.
פוליטיקה?
כן.
אוקיי, פחות מ-40?
פחות מ-40 לא.
לא, יותר מ-40.
אז יש כשיש לך רמזים?
כחול לבן?
לא.
מפלגת כחול לבן?
לא.
אוקיי,
צטוט. יש לי הפתעות טכנולוגיות בדרך, בין היתר אני יכול להכניס לעזה רובוט שילחם בכל ראשי חמאס.
אוקיי.
נו, זה נורא קל, יוליה. זה נורא קל.
תמשיכי.
כבר... הרמז הזה עלה לך בשתי שאלות, אגב, עוד כבר אחרי שבע.
אין בעיה, אהוד ברק?
לא.
לא, מה, אני הולכת לקרוא פוליטיקה? רגע, שנייה, רובוט?
הוא לא רובוט.
לא, הוא לא רובוט.
הוא לא, 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 אני יודעת. אני עובד עם רובוטים, לא משנה. רגע. פוליטיקאי מכהן עכשיו, ראש מפלגה כלשהי?
ראש מפלגה לא.
לא. רגע, עוד רמז? סליחה, אני
גרוע. הנה רמז שיר בדרך אלייך.
יאללה. הישרדות. אוהב הישרדות.
שאלה? זאת שאלה?
זאת היה שאלה, כן.
לא.
איזה פוליטיקאי הולך להישרדות? אני לא רואה הישרדות. רגע,
אנשים צועקים באוטו עכשיו.
אנשים משתגעים, משתגעים.
יש לך
10, נו תזרקי שמות, יש לך 8 שניות.
900 שקל.
יוליה, יוליה, יוליה.
זה אדם שהתראיין אתמול בערב באמת לכל מקום.
אני הלכתי לשון
ב-9,
אבל אוקיי.
הכל תירוצים ותירוצים, זה גם היה ב-6 בערב.
זהו איוב קרא.
זהו איוב קרא.
שר התקשורת המתפטר. והוא קיבל פנייה לפי הפרסומים להשתתף בעונה הבאה של הישרדות.
ואפילו אם אני מבין נכון,
נפגש עם ההפקה.
נפגש עמם, כן.
ודיבר אתמול כיצד הוא מרגיש נפגד אחרי שהיה נאמן על עיוור וציית לכל מה שרצה ממנו ראש הממשלה, ואז הוא זרק אותו.
כלבים שזו תמיד הפתעה בשביל חברי הכנסת והשרים בליכוד, העובדה שנתניהו חושב רק על עצמו. מצד שני זו גם הפתעה לבוחריו איכשהו תמיד, וממשיכים להצביע.
הוא אמר את הדברים האלה ממש בצורה ברורה ביותר. איוב קרא.
איוב קרא, כן.
תראי,
אדם שכרגע הוא מאוד מאוד פגוע, ומה אני אגיד לך, אפס רחמים יש לי. לא מצליח להקצות לו טיפה לחמלה. ממש לא יפה מצידי.
אולי שלך להישרדות.
הוא אכן כנראה זה מה שהוא יעשה. כנראה זה מה שהוא יעשה. למרות שהפה שלה הגדולה פה היא שלך. לא של נתניהו ולא שלו ולא של אף אחד. כי באמת אנשים, כולם, אני חושב שכל מי ששומע אותנו הוא הבין כאילו שזה הוא.
יוליה, יכולת לזכות ב-900 שקל. בגלל שלא פיצחת את זה, מצטברים עוד 300 שקלים לקופה. מחר, מישהו או מישהו יוכלו לזכות ב-1200 שקלים לדלק, וזה מתנת Waze Carpool. כל כך פשוט להצטרף ל-Waze Carpool, הורידו חינם את האפליקציה, ואתם פשוט בוחרים עם מי אתם רוצים לעשות את הקארפול. מאוד קל, מאוד פשוט. תודה רבה, יוליה.
תודה, יוליה.
יוליה?
ביי.
ביי. טוב, נזכיר לך גם שבווייז קארפול אתם נוסעים עם אנשים כמוכם, מהסביבה, מהעבודה, מהשכונה שלכם. נסו את ווייז קארפול, תחסכו גם זמן וגם כסף. מה? אנשים לא מצליחים, אה?
בסדר.
זה נחמד.
זה נחמד מאוד.
כי אלה לא דברים קשים.
נכון, נכון. לא, וגם כי הכסף מצטבר. אחר כבר יהיו 1200 שקלים.
נכון.
לדלק.
יס, יאללה.
בדיוק עכשיו ראיתי כשיצאתי החוצה, כאילו מהאולפן, את השער של טיימאוט האחרון, של גיליון טיימאוט האחרון, שיש עליו המבורגר, והוא כולו מוקדש להמבורגרים, וחשבתי לעצמי שכמות השערים שקיבלו המבורגרים בעיתון טיימאוט תל אביב לאורך השנים, גדולה יותר מי לא יודע מה, כמות השערים של קייט מוס בווג. זאת אומרת, אחרת לך מסענו שפעם אפילו הייתה לנו בדיחה כזו, שתמיד מה שאתה לא עושה, יש לך איזה פעם בחודש. המבורגר הכי טוב בתל אביב, המבורגר חדש בתל אביב, המבורגר סודי בתל אביב, איפה אפשר לאכול המבורגר בזול בתל אביב.
אבל זה כנראה עובד, כי תראה מה לקחתי אני כדי לקרוא בבית אחר כך
את אותו הגיליון של ההמבורגר. כי אנשים באמת רוצים לדעת על ההמבורגרים.
נכון.
אז יש מלא תמונות בפנים, אני אגיד לך כמה דחים. קודם כל יש מלא תמונות בפנים של ההמבורגרים גורמה, כי זה כאילו הדבר עכשיו.
נכון.
המבורגרי גורמה, שתמיד אם אני אוכל במקומות כאלה, אני מוצא את עצמי מזמין את אותו צ'יסבורגר, תמיד. זאת אומרת, אני אף פעם לא באמת, אני לא כל כך אוהב תוספות.
בודק את הדברים.
אני אגיד, ישימו לי בצל מקורמה, זה מגיע אותי.
למה זה טעים?
לא טעים לי.
טעים הכל,
לא בצל מקורמה, לא שום
אבוקדו, אננס. ביצה
טעים, אננס מגיל.
פלפל חריף.
מאוד אוהב אבוקדו, לא רוצה את זה בהמבורגר. לא אוהב את זה.
טעים, הכל טעים.
ויש מלא תמונות, אבל בכל התמונות יש עגבנייה צלויה.
נו.
אחד הדברים הדוחים ביותר, הן למראה והן לטעם, זו עגבנייה צלויה. פרוסת עגבנייה, עגולה כזו שלמה, צלויה על האש.
תראה, כשאני עושה המבורגרים בבית, אני שם בצלוחית פרוסות עגבניות טריה.
מעולה.
ואז כאילו יש לך את הקרנצ'יות של העגבנייה.
אבל כשצולים עגבנייה והעגבנייה, שהקליפה שלה נהיית כמו ללקק קשיש, והבפנים הוא עגבנייה, אבל חמה, חומצה חמה, אני מת, מת. זה דבר שאלוהים.
זה לא כזה נורא, ואגב אפשר לשלב.
אוי, זה מגיל. מגיל מאוד.
אני רוצה ל...
יש פה תמונות,
יש תמונות יפות.
זה פורנו?
פורנו המבורגרים קשה. וואו. נמליץ שוב על חשבון האינסטגרם Burger Dudes, שיש בו פשוט המבורגרים מכל העולם.
אחרי Burger Dudes, כמובן, בהמלצתך. Burger Dudes והדרים of Sushi, שני חשבונות שהמלצת לי עליהם.
נכון, אחלה חשבונות. לגבי ההמבורגרים, בסוף כולם בגדול אותו טעם.
לא נכון.
כן, נכון.
לא נכון.
כן, נכון. יש המבורגרים... כאילו של רשתות פאסט פוד כאלה, ויש המבורגרים של מסעדות, כל אחת מתהדרת בשלה עם המייפל, עם הזה, בסוף הכל אותו דבר.
יש את המבורגר הסודי, זה דומה, זה לא אותו דבר, זה לא נכון שזה אותו דבר. הבנתי שיש שם מלא המבורגרים טבעוניים, שאני אמרתי לך על גודנס, נכון. שזה ביונד מיט מעולה, והבנתי שזוגלובק מפתחים המבורגר, שהוא גם מחלבון אפונה שהתחרה בביונד.
וואלה.
כן.
אבל...
יש שמקדונלדס מפתחים המבורגר טבעוני, זה גם היה כתוב היום בעיתון.
וואלה. יש את הביונד מיט עכשיו בסופרים כזה לקנות, קניתי ב... כן, עשיתי on the fire, יצא לא רע בכלל. אבל גדול, בגדול קטגורית, יש לך שוב המבורגרים כזה, מקדונלד, זה בורגראנץ' זה, ויש לך המבורגרים של מסעדות.
שיש כאן הבדלים מינורים, אבל יש הבדלים. יש כאלה שהם טובים יותר מאחרים. אני אגיד לך עליהם אבל משהו, אפליקציה של מקדונלדס חייבת לעבוד פחות טוב כדי שאני אוכל אותם, את הגורמים. אתה מבין?
אתה מזמין מקדונלדס באפליקציה?
וזה נוח ברמה מבישה. זה נוח ברמה שאתה... למרות שהיה לי קטע איתם, בחמישי האחרון, מתיישב ידידך כדי להזמין לעצמו מקדונלדס מהאפליקציה, וקולט שאין את התוספת שבן אדם צריך שהוא מזמין מקדונלדס, נאגץ ליד ה... אתה יודע, יש לך המבורגר, יש לך צ'יפס, יש לך שתייה.
זה לא תוספת, זה מנה.
ליד זה, אתה מזמין לך קערת נאגץ. אני לא יכול לאכול מקדונלדס בלי זה, ולא היה נאגץ. כרגע אין את זה בסניף, תשעה את זה, אמרתי טוב אני אעלה ל-12, אולי מוכרים את זה okay. לא היה, אמרתי טוב תביאו 24, לא היה.
אז מה עשית? איך אפשר לאכול המבורגר בלי נאגץ?
הזמנתי סושי.
לא הזמנת את המקדונלדס כי לא היה לך את הנאגץ?
איך אפשר לאכול מקדונלדס בלי נאגץ ליד ההמבורגר?
אפשר, כי זאת לא, זאת אומרת זה עוד מנה, זה כמו שתשאל איך אפשר לאכול שווארמה בלי פלאפל, זה שתי מנות שונות.
אז אני מתייחס לנאגץ, תפיסתית אני מתייחס לנאגץ כאל תוספת, ולא סתם תוספת, תוספת הכרחית. כמו שלא היה, מבחינתי זה אמרו לי, אבל היום אין צ'יפס. תזמין סושי, אבל אין לנו אבוקדו. לא. אז אני לא אזמין.
צרכן נבון.
אני יודע.
טוב, וואלה, עשית לי חשק ל...
בוא נלך, בוא נלך נאכל איזה...
מק!
לא, בוא נלך נאכל איזה המבורגר. תראה, יש פה אחד בבייגל. זה המבורגר דג. לא, אני לא רוצה. הנה, בוא נלך לכזה.
עזוב, עזוב.
הוא כזה. תראה את זה שנוזל ממנו רוטב ברביקיו.
אני אוהב עכשיו, אלוהי. תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו נתראה מחר בבוקר. שלום.